אנחנו פעילים, עושים, מופעלים.
יש לזה כמה היבטים, אבל אני רוצה רגע אחד כמו לפרק את המהות ולראות מה עשינו כאן. אז דיברנו ביום הראשון שבעצם עצרנו. ונסתכל טוב טוב למה עשינו בכל רגע כאן. אז נראה שעצרנו תנועה אוטומטית לטובת הנוכחות. עצרנו את האוטומט לטובת הנוכחות. אוקיי? ולעיתים כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה פרק אחד לעצור. ולעצור, זה לא לעצור את הגוף, זה, כי הגוף, כל מה שהוא מבקש זה שהתודעה הזו שרצה מהר למקומות אחרים שהם לא כאן, הם לא עכשיו. לעצור את התודעה בכדי להיות עם, עם הגוף. זאת הסיבה שהעוגן, כן, הוא מה שנמצא עוד יותר בתוך הגוף, זה התאגנות נוספת, זה עצירה נוספת, משהו מאוד מסוים הזה, שרגע אחד, אפשר להיות איתו בקשר, בקשר, לא צריך לעצום עיניים, כן? בתוך החיים, ולכן זאת המהות. המהות היא של להסכים או לזכור. המיינדפולנס, אחת הסאטי, אחת המשמעויות זה להיזכר, בכלל לזכור לעצור. פשוט לזכור לעצור מדי פעם. אז נכון שכשיש טלטלות מאוד גדולות אין לנו ברירה אלא לעצור, ולפעמים גם שם אנחנו מחפשים פתרונות, ואז זה שוב מריץ אותנו יותר מהר, יותר באי שקט. אז העצירה הזאת, ולכן אנחנו נתחיל רק מהעצירה, אני אדבר על העצירה של תרגול פורמלי. תרגול פורמלי, איך אני מוצאת זמן ביום יום להקדיש את ההמשכיות של אותו אימון, אותו תרגול שעשינו כאן. ותזכרו, אנחנו מאמנים את התודעה. פשוט להיות. כל פעם מחדש, פשוט להיות. Okay? אז זה למצוא את הזמן, כמו שאנחנו מוצאים זמן לתחביבים שונים, לעיסוקים שונים, גם לאכול. למצוא את הזמן. הפורמלי הזה, זה יכול להיות פעם ביום, זה יכול להיות מספר פעמים בשבוע, לא משהו שאנחנו מתחילים לכפות על עצמנו, ותשימו לב לא ליצור ציפיות מאוד גבוהות. כי כשאנחנו, אם נצא מפה עם החלטה שאני אשב כל יום, ואז עבר שבוע ולא ישבתי אף יום, אז יש לנו חלק שאומר, כבר לא עשיתי את זה, אני לא אעשה, יש איזשהו... ולכן, כשמתאפשר, אפשר לפתוח יומן, כמו שאנחנו ביומן מכניסים לעצמנו. את היוגה, את הפילאטיס, את החדר כושר, את הריצה, את האופניים, אוקיי? גם להכניס את זה. וכשיושבים, אז הישיבה הזאת, לא לשכוח את כמובן הגוף. גוף, הנשימה, תחושות, מה שעשינו כאן. אפשר לשבת. אני ממליצה מ-20 דקות ומעלה, למרות שגם לפעמים בשביל הריסט הקטן אפשר פשוט לעצור שנייה לפני שיוצאים מהבית, סוג של התקהלות, אבל זה משהו אחר. אני אומרת על התרגול הפורמלי. תרגול הפורמלי שבו אני עוצרת. תחשבו על העצירה, אנחנו יודעים כמה זה לא פשוט להגיד, עכשיו אני יושבת. והתודעה תמיד תגיד לנו מה עוד יש לנו לעשות. ובבית זה הכי קשה. קשה. כל כך הרבה דברים לעשות, שמבקשים קשב, שמבקשים תשומת לב, שהם תמיד הרבה יותר דחופים. ופה למשל, כאן הנחישות היא מאוד משמעותית. כאן הנחישות מאוד משמעותית, להגיד, עכשיו. וזה עכשיו לסגור את הטלפון, וזה עכשיו להודיע למי שצריך להודיע בסביבה, שעכשיו אני לוקחת לי את מספר הדקות. 20 דקות, חצי שעה, 45 דקות. אתמול ככה הרהרתי בעניין הזה שאני מניחה שמי שהגיע לכאן, זו הפעם הראשונה למדיטציה, בפעם הראשונה שהתיישבתם כאן, אני מניחה שזה נראה נצח, ובפעם השנייה גם, ומתי כבר הגונג יבוא. ואיך לאט לאט אפשר לראות שבאימון ותרגול, כן, אפשר למתוח את המקום הזה ל-45 דקות, ואפשר לשבת. זה אפשרי. אני מניחה שאם אנחנו לא מתרגלים, אז 45 דקות יכול להיות ארוך, ולכן אני חושבת שצריך ללכת עם האמצע שלכם, כל אחד למצוא מה הזמן שהוא אפשרי. אוקיי? ולכן זה מ-20 דקות ומעלה, כי 20 דקות זה המינימום, ככה שריכוז יכול להיות, אז זה יכול להתאים. לגבי המדיטציה בהליכה, יש כמה אנשים שאמרו כאן שהמדיטציה בהליכה מאוד דיברה עליהם ומצאו את עצמם, אז כן, אפשר ללכת. אפשר לצאת, אנחנו הולכים ביום יום שלנו, אני מקווה שרוצה לנו גם ללכת ולא רק לנהוג. אז פשוט לשים לב לצעדים, נכון שהם יהיו יותר מהירים. אני מוצאת את עצמי המון פעמים, כאילו, שמה לב לעדין הימין, שמאל. שמה לב למפגש של כף הרגל עם הרצפה, גם אם אני הולכת מהר. זה משהו שאוסף את התודעה מאוד. אני מגיעה למקום הבא לא תוך כן, התכנות של מה המהר, אלא העירות הזאת, התודעה הסופה לתוך ההליכה. מעבר לזה, יש כמובן על איך אפשר לקחת את המהות של התרגול למקומות. באמת בחיי היום-יום לאו דווקא כישיבה פורמלית. מה שאנחנו עושים כאן זה לאו דווקא כישיבה פורמלית, אלא אנחנו לוקחים את הפאוזות, את העצירות, בתוך החיים, בין לבין. בין לבין ולאו דווקא אפילו בעיניים עצומות. אבל הדוגמאות הטובות ביותר זה יכול להיות, עד שהיום אני חושבת שכבר לא מקבים, יש המלצות לא לקבות מחשב, אבל פעם היינו מקבים ומדליקים, ומחכים לזמן שהוא יעלה, ובזמן שהוא יעלה, איך אפשר פשוט לשים לב לנשימה. הגענו ממקום למקום, בואו נתאגן בגוף. המשפט הזה של תכנתכן, הגעתי אני כאן, אני מאוד ממליצה, הגעתי אני כאן. הגעתי אני כאן, זה כמו לשים לב שהגעתי למקום מסוים. שים לב שאני כאן, ולכאן הזה יש מרחב, והחושים שלנו שם פועלים, ומשהו קורה בנוכחות בכאן, כי זה משתנה בין אם אני בעבודה, אם אני עומדת בתור בדואר, אם אני יושבת ברכב, או נכנסתי הביתה. יש משהו כן, שהתודעה, תשים לב שהיא הגיעה, להנחיח אותה. כי מי שנוכח הוא הגוף, התודעה לו, ולכן התרגול הוא להנחיח את התודעה בכאן ועכשיו. להנחיח את הקשב שלנו. וזה עושה הבדל מאוד משמעותי באיכות המפגשים, באיכות החיים שלנו. כי אנחנו פועלים מתוך, כן, אני לא סיימתי איזושהי שיחת טלפון סוערת, באוטו, לא משנה מה, בדרך לרמה עבודה, עניינים, נכנסת לבית עם קולה ומשכה להתנהל עם אותה איכות, כאילו שאני בעבודה. יש משהו לעצור, הקטן הזה, לעצור לפני שנכנסים הביתה, או כשנכנסים, הגעתי אני כאן, לעשות איזשהו מין טקס פנימי קטן של עצירה, של הנחכה. אותו דבר גם כשאנחנו נכנסים לעבודה, או לפגישות, או בין פגישות. מי שמטפל יודע בין מטופל למטופל, בין ההבדל של איך אני פוגשת כל אחד מהאנשים, יכול להיות לראות, אני כרגע לא מול הפקיד בבנק, אלא מול באתי לפגוש את ההורים שלי, זה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. והיכולת של התודעה, פשוט להביא אותה ולהגיד, הגעתי אני כאן. התרגול הקטן הזה הוא העצירה, כן, זה הטיפה ועוד טיפה תהיינה לים במשמעות של תרגול ואימון. זה לא הכל, אנחנו משאירים רק לריטריטים, זה יקרה רק בריטריט, אני רק בריטריט. נכון, לריטריט יש משמעות וטוב, וזה נפלא שאפשר לבוא כמה פעמים בשנה לריטריט, לסוף שבוע, להעמיק, אבל החיים שלנו זה הרוחב, כן? הריטריט זה העומק, זה נותן לנו לראות את התודעה בלבדים אחרים, להתרגל, לפתח את המיומנות. אבל הרוחב זה רוב החיים שלנו, זה ברוך, זה איך, זה, זה, זה איך אני מרחיבה את אותה העמקה. אז אני מציעה לכם, כבר עכשיו, כאילו לא לוותר, להגיד, אוקיי, בריטריט הבא. לא, איך אני בקטנה, נזכרת, לוקחת. אז להנחיח, זאת אומרת, לעצור את התודעה כמה שאנחנו רוצים, לעצור אותה במקומות שהיא נמצאת, ולכן העוגן הוא מאוד משמעותי, הנשימה. כי לפעמים גם בגוף קשה לנו, איפה בגוף, כן, קוראים כל כך הרבה דברים בגוף, בנשימה, פשוט, חלק הזה, לספור כמה נשימות. זה כל כך קטן, אף אחד הרי לא רואה שמה שאני עושה עכשיו, זה עירה לנשימה. אוקיי? אני יושבת בישיבה, אני רואה שהתודעה שלי all over the place. מגיבה, מספרת סיפור, שופטת, מתנגדת, רגע אחד. גם לראות מאיזה מקום אני מדברת או משתפת. אז זה כמו שאני יכולים לראות איך התרגול יכול לבוא לידי ביטוי בקטן. זאת יש את הפורמלי והלא פורמלי. פורמלי ולא פורמלי. והלא פורמלי זה לזכור מה המהות. כל דבר שנאמר כאן בתוך התרגול, כמו מה מבקש ממני קשב, היכולת לקחת, להגיד, אוקיי, לשבת אותה זמן, בזמנים של שערה וחוסר יכולת לשבת אולי. מה מבקש ממני קשב? מה באמת מבקש ממני קשב כרגע? דבר נוסף שאני רוצה להגיד לגבי התרגול הפורמלי, ואנחנו עוד דבר שצריך לשים לב אליו, שקרית המדיטציה לא תהפוך להיות עוד משהו, כאילו קראת לזה שק החבטות שלנו, של עוד משהו שאנחנו לא מספיקים לעשות בחיים. בסדר? תשימו לב בגישה. שאנחנו לא הופכים אותה לעוד משהו, להפך שתהיה המקום שבו אני יכולה להתרווח. ששם אני יכולה, למקום של הזכרות עמוקה, של קשר. לראות אותה כידידותית. אחד, אני יכולה להגיד שלאורך שנים, זה עדיין קורה יחסית מעט. אבל בשיחות שלי עם אנשים, שהדבר הראשון יש להם התוודות. אני לא מתרגלת כל יום. כאילו, הם רואים אותי, יש את אנשים באופן, עכשיו, אני לא מהמורים שאומרים, תתרגלו כל יום. אבל זה יושב בתודעה, כי יש משהו, איך אנחנו מייצרים אשמה. ועוד משהו שאנחנו לא, מה אנחנו לא? אתם זוכרים את הלא? מה אנחנו לא? אז תשימו לב שזה לא תהיה הגישה, כמה אני לא מתרגלת, אלא כל פעם שמתאפשר ובאמת נגיש, והכנסנו ליומן, ואחר כך נדבר גם על איך עוד, כאילו, מה זה אומר, קבוצות ישיבה, לבוא ל... כן, אנחנו נרחיב על זה יותר, על התמיכה, אבל בכוונה שלנו. כי הפעם הבאה שכל אחד ואחד ישבו על הכרית, זה לא באמת חזרה לבייסליין, כי זה יש משהו כבר, זה לא כמו להתחיל, כמו הפעם הראשונה שישבתי בריטריט. זה לפעמים באמת כמו לבוא ולהכיר חבר מוכר, חברים מוכרים. נעימים או לא נעימים? ויש משהו כבר ביכולת הזו של הקרבה וההתיידדות כבר עם העולם הפנימי שלנו, כפי שחווינו אותו כאן. אוקיי? אז זהו, לגבי הפורמלי, ואיך יכול להיות לזה ביטוי לא פורמלי, ותשומת לב תמיד במעברים בחיים שלנו. תשומת לב לאיך אני עוברת במעבר בין לבין לבין. שם הרעשים הכי גדולים, זה במעברים שלכם, הדברים. אז אני חושבת שבשבוע הקרוב אתם תוכלו אולי להסתכל, להגיד, הנה, כאן קורה. כאן. איזה מקומות מבקשים ממני יותר קשב, אני צריכה לראות יותר. זה סוג של המשך של למידה על התודעה, על הדפוסים שלנו, על ההרגלים, אוקיי? זה ללמוד איפה זה מנהל אותי יותר חזק, ולכן איכן אני יכולה לשים לב ביתר סט, ביותר בדיוק. אז
אז דני ימשיך וידבר על, על עוד, כן, איך התרגול הזה יש לו ביטויים נוספים בחיים שלנו.
אני מניח שעולה שאלה אצל כל אחד מאיתנו, עם מה אנחנו יוצאים מפה. ואני גם מציע לחשוב על כמה הרבה, אני מקווה, אנחנו משאירים, כמה דברים מיותרים אולי נשרו, ואז לא צריכים לספור אותם. ואולי אנחנו יוצאים מפה עם סוג של מפת דרכים. דיברתי על המפת דרכים ש... של בודה השאיר. והתעכבנו על העקרונות המנחים הראשונים, שיש אי נחת, שהחיים הם לא בדיוק, שהתחושת הסבל נובעת מזה שאנחנו נאחזים חזק מאוד, מזה שאנחנו חייבים. ויש אפשרות להשתחרר מסבל. אני מציע לחשוב על זה לא כדברים מוחלטים, אלא לזכור שכל רגע שאנחנו אחוזים מאוד חזק במשהו, יש אפשרות להשתחרר, להגדיל את דרגות החופש. המרכיב הרביעי במפה הזאת זה המרכיב שמפרט את את הדרך הזאת. היה פה פתק שלא ענינו עליו, מקווה שעכשיו אני אענה עליו, ששאל את השאלה מה זאת הבנה נכונה.
כוונה
נכונה נשאלה? אוקיי, גם על כוונה נגיד. אז אם לא היה פתק, אז אני אשים פתק עכשיו מה זאת הבנה נכונה. וזה הסעיף הראשון בדרך. עכשיו עד כה זה נשמע כמו רשימה של קריטריונים. זה ההבנה בעצם לאן המפה הזאת מכוונת. מהו הדבר שאנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים. במשחק הזה שנקרא החיים, שאפשר לדמות אותו לפעמים למשחק הסולמות ונחשים, סולמות וחבלים, שאנחנו זורקים קובייה, מקבלים קובייה, הולכים קצת, פתאום עולים בסולם, זורקים עוד קובייה, יורדים בסולם, והנטייה שלנו בדרך כלל זה לחשוב שהמטרה היא לנצח במשחק. המטרה היא לנצח במשחק החיים. וההבנה הנכונה הזאת שוב נכונה למי שבוחר לקחת את זה. ההבנה הנכונה הזאת אומרת, אני אגיד את זה במילים של רם דאס, the game is not about getting high, it's about getting free. ואם נתרגם את זה מילולית אפילו לעברית, המשחק הוא לא להגיע למעלה. גם במובן של התחושות, להגיע למעלה, להגיע להייז, וגם במובן של למעלה, לאן שהחיים, כאילו, מטרת המשחק שכתוב על הקופסה, להגיע למאה, או לאן שזה לא יהיה. אז אם נבחר לקחת את ההבנה שהמשחק נגיע למעלה, לא נגיע למעלה, המשחק מבחינתנו הוא על להגדיל את דרגות החופש שלנו. וגם לחשוב על להגיע לחופש, זה שוב נשמע כמו מטרה איפשהו שם, להגדיל את דרגות החופש. ומשם כל שאר המרכיבים של הדרך נובעים באופן טבעי. אז אנחנו יודעים איך להשתמש במפה הזאת, והיא לא הולכת לאיזשהו מקום. תיך נתן אומר, there is no way to freedom, freedom is the way. אז עוד פעם, כל פעם שאנחנו חושבים על שם, להגיע לשם, ולא כל רגע, כל רגע, כל רגע של החיים הוא הזדמנות, אפשרות לעוד קצת חופש. גם הרגע שסימי דיברה עליו, שאנחנו נזכרים וכועסים על עצמנו שלא ישבנו לקרית לתרגל, הרגע הזה יכול להיות רגע של חופש אם אנחנו עוזבים את ההוק הזה בתודעה שאומר לנו אנחנו לא בסדר, וברגע הזה אנחנו יכולים להיות נוכחים, לנשום נשימה, להרגיש את הגוף. ואז אולי זה פחות הופך להיות יש אי שם, כמו השיר, אלא יש אי כאן. ואנחנו יכולים לחשוב אולי, אוקיי, חופש, אז נעזוב את העבודה ונשכב על גדת הנהר, וזה החופש, שמדברים על חופש. אני מאוד אוהב לשכב על גדת נהר ולהקשיב למים וליבשת הרוח בעצים, אבל גם זאת כמובן יכולה להיות האחזות והתניה. כל עוד יש התניות לחופש, אז יש עוד לאן ללכת. הסעיף השני בדרך, זאת השאלה שהייתה נכונה, על כוונה נכונה. הסעיף השני בדרך מדבר על כוונה נכונה. שוב פעם, כשאני אומר נכונה, לא נכונה ממש, לחשוב על זה כנכונה למה, או המילה נכונה, לזכור שהיא אומרת middle way. לא קר מדי, לא חם מדי, לא צפוף מדי, לא רופף מדי. אפשר לחשוב על הכוונה הזאת כנגיד הגישה, האטיטיוד. האטיטיוד שאיתו אנחנו ניגשים לכל המשחק הזה, איך אנחנו משחקים את המשחק הזה. ואולי חשוב לזכור שאם אנחנו לא יכולים לצאת מהמונופול או מהסולמות וחבלים, אנחנו במשחק הזה, אנחנו משחקים אותו, אנחנו משחקים את הקוביות שקיבלנו. המפה הזאת אומרת לזכור מה, מה, מה המטרה של המשחק, זאת אומרת, גם אם אנחנו משחקים את הקוביות ורוצים להגיע למאה. עם כל הטלת קובייה וכל צעד, ועם הסולם שקיבלנו, או עוד יותר מזה אולי עם הנחש או החבל שפתאום מצניח אותנו, על האפשרות להישאר חופשיים ולא דפוסים, ולא הוקט, או פחות הוקט. הגישה הנכונה זה מה שאני אמרתי ונאמר פה הרבה, שאיתה אנחנו ניגשים לכל מדיטציה ומדיטציה, ואיתה אנחנו גם ניגשים לחיים, אם נרצה. וזאת הגישה של ידידותיות עד כמה שאפשר בלתי מותנית. אנחנו מוכנים לפגוש את כל מה שאנחנו פוגשים, כי במילא אנחנו פוגשים את כל מה שאנחנו פוגשים. ואני אוסיף גם את כל מי שאנחנו פוגשים. ובתוך זה אנחנו כלולים, ובתוך זה הזולת כלול. מי שנוח ומרגיש שזה לא עוד הוק, העמדה המוסרית או המוסרנית לחשוב על הזולת גם כעל עצמנו, כלולים במרחב אחד, יכול לחשוב על זה בצורה מאוד מעשית, אפילו נגיד אינטרסנטית. הסיפור על על ההבדל בין גן עדן וגיהנום, שאחד הגיע לשמיים וקיבל אפשרות להציץ בגן עדן, להציץ בגיהנום, והוא מגיע לגיהנום והוא רואה את תמונה של אנשים יושבים על כיסאות גבוהים מאוד עם סירים כיסאות בגובה 2 מטר, עם מזלגות של 2 מטר, יושבים במעגל, סירים מהבילים כל טוב לפניהם, וכולם עם פרצוף עצוב וקודר, ואז הוא מבקש לראות גן עדן, והוא רואה בייסיקלי את אותה תמונה, אנשים יושבים, כיסאות גבוהים, מזלגות 2 מטר, וכולם מחייכים, כולם שמחים. הוא מסתכל ואז הוא שם לב להבדל בגיהנום, כל אחד מנסה עם המזלג הזה להרים אותו ולהכניס אותו לפה של עצמו, כמובן לא מצליח, ובגן עדן כל אחד מאכיל את זה שממול. אז לכן הכוונה הנכונה היא הכוונה הגישה, הידידותית לנו, הידידותית לסביבה, אנחנו הסביבה, גם הסביבה היא אנחנו. וכל השאר, כמו שיאנקל הרז אומר בשיר שלו, ואידך זיל גמור, כל השאר נובע כבר משני הסעיפים האלה שנקראים סעיפי החוכמה. נגיד עוד מילה על כוונה נכונה, כי לפעמים קודם נגיד דרך קיצור, אבל דרך הלב או דרך פתיחת הלב, הכוונה הידידותית הזאת היא מדד, היא גם ההליכה בדרך, היא גם מדד לדרגות החופש שלנו שהולכות וגדלות. חופש, שמחה, אהבה, לב. מכיל עוד ועוד. לא כי ככה צריך, זה תהליך שקורה בלב. וכמו שיונתן אתמול אמר, העדות לדברים האלה באה הרבה פעמים מהסביבה, לא מזה שאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו מסתכלים על הסביבה, ופתאום הסביבה מוכרת לנו קצת יותר רכה. ואני מאמין שככל שנזכור את שני העיקרים האלה של המפה, אז נבין שזה לא מקום ללכת. זה פה, זה כל הזמן פה, זה כל רגע כאן. ואז נובעת פעולה נכונה, ואז נובע דיבור נכון. המילה דיבור נכון, כריסטופר, מורה שלנו, אומר, it's more important what goes out of your mouth than what comes in. אנחנו עסוקים בין לאכול, צמחוני, טבעוני, בסדר. אנחנו מתחילים להיות ערים שהמילים שלנו הן משמעותיות, אם נשים לב לזה. ואורח החיים שלנו הופך להיות, איך נגיד, דרך אמצע, המילה נכון יותר, הופך להיות מאוזן יותר. ואז המאמץ, כל עיקרון דרך האמצע, המאמץ הנכון, אנחנו צריכים לשחק את משחק המונופול, הסולמות וחבלים הזה, אין מוצא ממנו. אפשר בנחת יותר, קצת יותר. וככה גם הגישה לתרגול עצמו. והמיינדפולנס, כמו שסימי אמרה, זה תזכורת לכל זה. ומה השם המשחק בעצם. והסמאדי, האיסוף שלנו, האיסוף התודעתי, הנוכחות, קחו, ניקח את המפה הזאת, ואם אנחנו מאבדים כיוון, אנחנו יכולים תמיד להרים את הראש למעלה ולראות את כוכב המרכז שנמצא תמיד בדיוק פה, בדיוק פה, של כל אחד. ולזכור שאנחנו כאן, וכל רגע הוא רגע לעוד חופש.